מוצאי פורים שמח. אני מבין שכולם כבר ניקו את הבתים, ולכן יש מקום, יש זמן לבוא לשיעורים. נקות כדי שיהיה נקי. מה, אתה רוצה מה, אתה לא נוסע לקפריסין? טוב. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אז הסברנו, והפעם שעברה, מה זה אשר לו? מה המשמעות של בעלות? המושג של בעלות הוא מושג פיקטיבי. כן? כשאתה אומר, חפץ זה שייך לי. למה הוא מה השתנה בחפץ מזה שהוא שייך לך? עשית מעשה קניין, או כסף, או שטר, או חזקה, או משיכה, תלוי לפי הדבר הנתנה. והחפץ בעצם לא השתנה. גם אתה לא השתנית. זאת אומרת, בעצם הבעלות היא פיקציה. היא פיקציה משפטית שמקובלת, זה מה שמאפשר בין בני אדם לתחקד, אבל זה לא דבר אמיתי. מה באמת אפשר להגיד שהוא של האדם? מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כי הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, אז אם הוא נותן לך, סימן שמה שיש, מה שהוא נותן לך הוא חלק מעצמך. למשל, החיים. מדוע האדם איננו יכול לוותר על חייו? כי הוא, אפשר להגיד, אני הבעלים על חיי, כן, אבל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את החיים, לכן אתה לא יכול לוותר. הוא הדין לגבי מתנות נוספות. עוד איזה מתנות מצאנו שהקדוש ברוך הוא נתן? בין היתר, ארץ ישראל. אז מה בעצם נתן הקדוש ברוך הוא לאברהם? את ארץ ישראל. לכן כשכתוב את כל אשר לו, הכוונה לארץ ישראל. את ארץ ישראל הוא נותן ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. איך הוא יכול לתת מתנות אם הוא נותן כל אשר לו? כי המתנות הן לא בכלל אשר לו. וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. עכשיו, הזכרנו נדמה לי כבר את הגמרא במסכת סנהדרין, שוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל בפני אלכסנדרוס מוקדון. על מה מדובר? אלכסנדר כבש את העולם, ואז יש הזדמנות, כיוון שהוא בונה בעצם מה שנקרא מעצמת על, יש אפשרות להקים איזושהי אינסטנציה משפטית, שבה פותרים סכסוכים שנמשכו מאות בשנים. ואז באים בני ישמעאל ובני קטורה, לפני אלכסנדר מוקדון, והם אומרים, ארץ כנען שלנו ושלכם, שנאמר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, וכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז אם ישמעאל הוא בן אברהם, וגם יצחק הוא בן אברהם, אז אם צריך את הארץ כדי לממש את המורשת של אברהם, אז היא צריכה להינתן לכל מי שנקרא בן אברהם, וזה כולל את בני ישמעאל. מה? פילגשים זה כולל גם את הגר. נכון. נכון, אבל הוא בן אברהם, כתוב, ולתולדות ישמעאל בן אברהם. זה לא סתם שהתורה תגיד על מישהו בן אברהם, אלא אם כן, הוא באמת מממש באיזשהו מקום את התפקיד של אברהם. זאת השאלה. מה התפקיד? לפי זה גם, יש גם טענה כזאת, אבל בוא נלך על זה קודם כל ששניהם צריכים את ארץ ישראל. הרי לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לאברהם, כי כדי לממש את הייעוד של אברהם, יש צורך בארץ. אומר ישמעאל, אם ככה, אנחנו צריכים גם כן את הארץ כדי לממש את ייעודנו כבני אברהם. כך כתוב בגמרא. מה? רגע, אז הגמרא אומרת... מה, אלכסנדר? לא. לא, הוא לא מאמין. אז זה בדיוק העניין. כאשר פונים לאיזושהי אינסטנציה משפטית בינלאומית, מסתמכים על מסתמכים על מסמכים ישראלים. למשל, באום, כאשר הייתה טענה שהר הבית הוא מקום מוסלמי, קדוש לאסלאם בלבד, הסתמכו על מסמכים ישראלים רשמיים, שבאופן עקבי שנים רבות התייחסו אל הר הבית כאל מקום מוסלמי בלבד. אז כך גם כשבאים לפני אלכסנדר מוקדון, מביאים מקורות יהודים, את התורה. כן? וזה בדיוק מה שכתוב בגמרא בהמשך, אמר להם גביהה בן פסיסה לחכמים. תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדר מוקדון. אז שימו לב דבר מעניין. קודם כל, גביהה בן פסיסה לא יעשה שום דבר בלי רשות. הוא לא ייסע אל אלכסנדר מוקדון מיוזמתו בלי לקבל אישור מן הרשויות. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, הוא לא לוקח שום סיכון. אומר, אם ינצחוני, אמרו להם, הדיוט שבנו ניצחתם. למה הדיוט שבנו? כי גביהה בן פסיסה היה בעל מום, הוא היה עם גיבנת. אדם שיש לו גיבנת לא יכול לשבת בסנהדרין. ולכן הוא יכול להגיד, אתם תוכלו להגיד, מי שדנתם איתו, איננו מייצג אותנו, הוא לא נציג רשמי. ואם אני אנצח את אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. נתנו לו רשות, הלך את דן איתם לפני אלכסנדר, שאל אותם, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. כלומר, מהתורה שלכם. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה, אלא מן התורה. כלומר, אם אנחנו נמצאים בשדה של התורה, אז אני עכשיו רשאי להביא ראיות רק מן התורה. ואז הוא מביא להם את הפסוק, ולבני הפילגשים, אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק ולא בודנו חי, קדמה אל ארץ קדם, שואלת הגמרא, ואז הוא אומר להם, אב שנתן לגטין לבניו וחייו, לגטין זה כמו בלטינית, לגטום, לגטום צוואה. 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 אב שנתן לגטין לבניו וחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום, עד כאן טענתו של גביהה בן פסיסה. עכשיו, בסדר, אז הבנו שלפי התורה עצמה, אין טענה לישמעאל, כיוון שהוא קיבל את חלקו במתנות. עכשיו, אני שואל על אברהם, בסדר, בתורה כתוב ככה, אבל למה אברהם עשה את זה? אז דיברנו על כך, שאברהם הבין שהייעוד של בניו שונה. הרי בפרק י"ז ראינו שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, רצה לתת לו שתי מתנות. האחת, ואתנה בריתי ביני וביניך. הדבר השני, והרבה אותך במאוד מאוד. אז הוא נותן לו גם ברית וגם ריבוי. מה זה ברית? להקים אומה. כן, אומה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם הברית, המייצגת בעולם את קדושת הכלל. מה זה ריבוי? הרבה הרבה פרטים, הרבה יחידים, שכל אחד מאמין באלוהי אברהם, מאמין באמונת הייחוד. ואז, מיד אחר כך, הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם למול, וגם מודיע לו ששרה תלד בן. מה התגובה של אברהם? לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו, לדורותם ברית עולם, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, ואפריהו וארביהו במאוד מאוד 12 נשיאים יוליד, ושמתיו לגוי גדול, ואת בריתי הקים את יצחק. כלומר, שישמעאל יקבל את הריבוי, את ברכת והרבה אותך במאוד מאוד, ואילו יצחק מקבל את הברכה של הברית. כדי להקים אומה יש צורך בטריטוריה, יש צורך בארץ. לכן אברהם מבין שאת הארץ הוא צריך לתת ליצחק. כדי לעשות ריבוי, עד רבה, השתרשות באדמה סותרת את האפשרות של הפצת אמונת הייחוד. ולכן אסור שישמעאל יקבל את הארץ, ולכן הוא נותן לו מתנות. בעצם אברהם מימש את הייעוד הכפול שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. כשצריך לזכור, לפי מה שלמדנו, אברהם הייתה לו תוכנית לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. התוכנית לפני ההתגלות הייתה הפצת האמונה המונותאיסטית. ואחר כך הקדוש ברוך הוא הטיל עליו משימה חדשה ועזך לגוי גדול, וראינו לאורך כל הפרשיות שאצל אברהם יש איזשהו מתח בין שתי ההבטחות, ובעצם הפתרון נמצא בחלוקה בין ישמעאל לבין יצחק, שישמעאל מפיץ את אמונת הייחוד ויצחק מקיים את הברית. אז זה עכשיו מובן. עכשיו הבנו למה החלוקה הזאת. עכשיו, בין פסיסה מופיע בעוד מקום, יכול להיות. באותו דף. שם יש שם שלושה דיונים. יש עם בני אפריקה, עם בני מצרים, ועם בני ישמעאל ובני קטורה. זה באותו דף. כן.
למה
התורה מפישה בעודנו חי? בעודנו חי בא לומר שאין טענות אחרי חייו. כלומר, אם הוא עשה את זה בחייו, אז הוא כבר קבע שאין ויכוח אחרי חייו. נכון.
יש
לאסלאם איזשהו יסוד פגני? יש יסוד פגני, אבל לא הלכתי. נאמר ככה, הרמב״ם פסק שהאסלאם איננו עבודה זרה. והוא אומר, כל המנהגים הפגנים שיש אצלם, הם שכחו את המקור הפגני, והם נותנים לזה פרשנות אחרת. הרמב״ם, באיגרתו לרבי אברהם הגר, רבי עובדיה הגר, אז שם הרמב״ם מביא ששלושה מנהגים שנוהגים המוסלמים במכה, שמקורם בעבודה זרה. אבל, הוא אומר, כיוון שהם כבר לא נותנים לזה פרשנות של עבודה זרה, אז זה כבר לא עבודה זרה. מהם שלושת הדברים? א', זה שהם הולכים בעלייה לרגל עם בגד לא תפור, כלומר בגד שעשוי מחתיכת בד אחת. וזה, אומר, זה מנהג קדום של עובדי כמוש. אחר הוא אומר, לגבי זה שהם זורקים אבנים, יש מקום שבו הם זורקים אבנים, זה שריד של המרקוליס, אבל הם אומרים שהם זורקים את זה על השטן. אז זה אומר הרמב״ם, כן זה בסדר. והדבר השלישי, הוא אומר שריד של בעל פאור, שזה האופן שבו הם משתחווים. עכשיו הקעבה עצמה, הקעבה הייתה מקום של עבודה זרה, על גבי, בתוך הקעבה היו פסלים של עבודה זרה, אחד אגב מהאלים שהיו שם קראו לו אללה, ומוחמד שבר את הפסלים, כן, בהשראת הסיפור של אברהם אבינו, הוא שבר את הפסלים, ועל מנת ליצור איזשהו גורם מלכד בין המוסלמים, הוא השאיר את העלייה לרגל ואת הסיבובים מסביב. בסדר? אבל זה לא, היום זה לא עבודה זרה. אגב, יש גם אצלנו מעשים שאנחנו עושים שמקורם בעבודה זרה. למשל, הקרבת הקורבנות. הרמב״ם אומר שאנחנו מקריבים קורבנות, כי זאת הייתה התרבות הפולחנית של הקדמונים.
גם בגדי הכהנים
שלנו. כן, נכון, נכון. והרבה דברים כאלה. אגב, בגדי הכהנים שלנו הם עשויים מפשתן, כמו כהני מצרים. כן? אתם רוצים? מה? הרמב״ם מקלל חלילה
את הרמב״ם על שהוא אמר את הדברים האלה.
הרמב"ן, אומר. כן, הרמב"ן אינון לא אוהב את הדברים האלה של הרמב"ן. אז מה הוא כן מסביר? מה זה הקורבנות לפי הרמב"ן? זה הייחוד, זה לחבר את העולמות, נכון? כן, לא, אבל לא רק זה, זה חיבור של כל הקדושות שבעולם. בקיצור, במילים אחרות, נקרא לזה העלאת ניצוצות. אז אז בואו ניתן פרשנות קבלית לפרשנות הרציונליסטית של הרמב״ם, ונאמר שלקחנו מן האומות, מעובדי עבודה זרה, את הניצוצות שהיו שם. בסדר? זה כבר הופך להיות יותר קדוש. אז זאת אומרת שאפשר לתת פרשנות קבלית להסברה רציונליסטית. הכל בסדר. מה זה? אפשר לומר, אבל אני רק רוצה לציין שהרמב״ם בעצמו במורה נבוכים אומר שלגבי הביטויים שנאמרו, שמי שראה את השם, שמע, חזה ויחזו את האלוהים וכו'. אז הרמב״ם נותן לזה פירוש רציונליסטי, אבל הוא מוסיף אחר כך. אבל אם ירצה אחד ממעוטי היכולת לייחס את הלשונות האלה שנאמרו בעניין זה, לאורות נבראים, מלאכים או זולתם, מה זה זולתם? אם לא ספירות, אין נזק בכך. צריך קודם הרמב״ם. זאת אומרת שבכל זאת, בחלק א', סוף פרק ו', במורה נבוכים. טוב, אבל בואו נחזור, אנחנו לומדים חומש היום. אז כתוב כאן, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדמה. אם אני מבין את זה, אז המילה קדמה משמעותה לבריאות. המשמעות של המילה קדמה זה מזרח, נכון? מזרח. כן, בכיוון המזרח. מה זה קדם? מזרח. אז פעמיים מזרח. או שהכוונה למזרח של המזרח. איך קוראים למזרח של המזרח? מזרח הרחוק. כלומר, יש כאן רמז בתורה להשפעה של אברהם על המזרח הרחוק. עכשיו, אי אפשר לא לשים לב שהשם של אברהם משמש בהודו כדי לתאר את בורא העולם. נכון? ברהמה, ברהמה. כן, אלה תולדות השמיים והארץ בהי בעריהם, אל תקרא בהי בעריהם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. עכשיו, איך אני מתרגם משפט כזה בשפה אלילית? ברהם ברא את העולם. זאת אומרת שיש איזושהי נוכחות של של ההשפעה של תורת אברהם במזרח הרחוק. עכשיו, גם שם יש איזה אלה גם כן, שזה השם שלה דומה לשרה וכדומה. עכשיו, זה עובדי עבודה זרה, אבל צריך להבין שהם קיבלו רעיונות סך הכל מאברהם. עכשיו, יש שאלה, אגב, מבחינה היסטורית, אולי נסביר את זה, הרי ארץ קדם, כידוע, ארץ בני קדם זה ארם נהריים. כן, וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. גם כשבלק שולח להביא את בלעם, הוא מביא אותו מארם ינחני בלק, מהררי קדם. אז, אבל מה הייתה הממלכה בארץ קדם בימי אברהם? זאת הייתה ממלכת המיתני. מיתני. כן? לא, מיתני. בסדר. עכשיו, הם דיברו לא בשפה שמית, אלא בשפה הודו-אירופאית, והם עבדו, זה דבר מאוד מעניין, אחד האלים, אני מדבר פה על פי ארכיאולוגיה, כן? אחד האלים, שמו היה אינדרה. השם אינדרה, אנחנו מוצאים אותו יותר מאוחר בפרס, ועוד יותר מאוחר בהודו. כלומר, מדובר שהייתה נדידה של בני קדם להודו, עד היום הזה, בהודו עובדים לאינדרה. זאת אומרת שאני אומר כאן שיש השפעה של אברהם על המזרח הרחוק, ככל שזה התחיל מארם נהריים, אבל הייתה נדידה. ואז יוצא שקדמה אל ארץ קדם, יש שם השפעה של אברהם אבינו. שאלה, מה זה המתנות? נתן אברהם מתנות. כן, שואלת הגמרא, מהי מתנות? ואז היא עונה, מה אמרת? טומאה, שדים? למה אתם חולקים על הגמרא? מסר להם, כתוב, שמלמד שמסר להם שם טומאה, לא שמות, שם טומאה. עכשיו, לא כל כך מובן, אברהם אבינו ידוע לי כאדם טוב, בוודאי הוא רוצה את הטובה של ילדיו. למה הוא שימסור להם דבר טמא? דבר לא מתאים.
שלא יהיה
לי יצחק. שמה? אם זה דבר... למה שיצחק לא ידע מה שם טומאה? מה, את לא צריך ללמוד גם את הטומאה? הרי הגמרא מלאה בכל מיני תיאורים של טומאה, וזה לא מפריע לנו. אלא ההסבר הוא שזה טהור להם וטמא לנו. כלומר, יש דבר שאם אתה משתמש בו, אותך זה מטמא. אבל לאומות זה בסדר, זה טהור. עכשיו, צריך להבין למה הכוונה. יש במזרח הרחוק הרבה מאוד טכניקות רוחניות של התקשרות אל העולם הרוחני. גם לנו יש טכניקות של התקשרות אל העולם הרוחני. אצלנו ההתקשרות אל העולם הרוחני זה הנבואה. הנבואה דורשת מעלות מוסריות. צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר שמח בחלקו. כלומר, המפגש עם האלוהות אצלנו עובר דרך הנוסחה המוסרית. ואילו במזרח, זה עובר דרך הידיעה של הטכניקה. אתה צריך לדעת איך לעשות מדיטציות, איך לחיות באורח חיים מסוים, ואז אתה במגע עם העולם הרוחני. זאת אומרת שלפי זה יותר קל לגוי להיות נביא מאשר ליהודי. כי אצל הגוי צריך רק שתהיה לו ידיעה של הטכניקה הרוחנית. בעוד שאצל היהודי יש דרישה למהפכה מוסרית. לכן את זה הוא שולח להם. עכשיו אני לא הבנתי בדיוק מה זה שם טומאה. מה זה שם? זה רומז אם כן לאיזושהי טכניקה רוחנית שעוברת דרך התמקדות בשמות. איפה מצאנו דבר כזה במזרח הרחוק? המנטרה, יפה. כן, מנטרה, כלומר, איזשהו מילה, איזשהו ביטוי, שבו האדם מתרכז, ודרך זה הוא מגיע אל מפגש עם האלוהות. היותר מפורסם זה הביטוי אום, נכון? כל מי שחזר מהמזרח יספר לכם ששם המנטרה המרכזית היא המנטרה אום, שזה לפי טענתם הקול שדרכו נברא העולם. עכשיו, השם הזה אום ידוע לנו. מאיפה אנחנו מכירים אותו? הוא אחד מה-72 שמות של שלוש אותיות שיוצאים מפסוקי קריאת ים סוף, נכון? רש"י מביא את זה, זה לא קבלה, זה רש"י במסכת סוכה. כן, כשלוקחים את שלושת הפסוקים, וישא מלאך האלוהים ההולך לפני בני ישראל וכו', ואחר כך ויבוא, ואחר כך וית, וישא ויבוא וית, שלושה פסוקים שבכל אחד מהם יש 72 אותיות, וכותבים את האחד ישר, את השני הפוך ואת השלישי ישר, ואז חותכים את זה לפרוסות של 72 פרוסות, יוצא לנו 72 שמות של שלוש אותיות. נכון? שניים מהם מוזכרים במשנה, שהם השמות אני והוא. אני והוא הושיענו, נכון? זה מובא במסכת סוכה. רש"י אומר שאני והוא או אני והוא, זה לקוח מה-72 שמות האלה. תשימו לב, אחד, תעשו חשבון מהר, בתוך ה-72 שמות יש לכם גם השם אום, א' ו' ו'. בסדר? אז זאת אומרת שהם לקחו קצת שאריות מן הקדושה. זה מה שנקרא, מסר להם שמות טומאה. יש סיפור שמתהלך הרבה בציבור שלנו, מה שנקרא, על אנשים שחזרו מהודו, שהמאסטר אומר להם מאיזה עם אתה, ואז אומרים אני מעם ישראל. יש איזה בחורה שהייתה שם בטיבט, והמאסטר אמר לה, אם את יהודיה אז המנטרה שלכם זה שמה ישראל השם בנו השם אחד. אמרה תודה רבה, הלכה ללמוד במכון מאיר בירושלים. עכשיו, כן, אז עכשיו יש סיפור שחוזר הרבה, שאומר שהרבה פעמים המאסטר אומר ליהודי שנמצא שם, אתה צריך ללמוד יהדות וכו', ואז הם חוזרים בתשובה. יש לנו אפילו הסכם סודי עם כמה מנזרים בהודו בנושא הזה, אנחנו עושים מחלפות. אבל מאיפה הסיפור, האם הסיפורים האלה הם סיפורים אותנטיים או לא? אז הרב מיכי יוספי סיפר לי שהוא בדק את הסיפורים האלה. הוא בדק, הסיפורים האלה הם אמיתיים, אבל צריך להבין מתי זה קורה. זה תמיד קורה עם התלמיד הנודניק ששואל את המאסטר יותר מדי שאלות. אז כדי להיפטר ממנו, אומר לו, לך, אתה יהודי, לך ללמוד תורה. בסדר, אז יש, אם כן, באופן סמוי, השפעות אברהמיות שנמצאות במזרח, וזה, כל זה התורה רומזת בכמה מילים, קדמה אל ארץ קדם. טוב, כשאנחנו ממשיכים. ואלה ימי שני חיי אברהם. אז אני מבין, ימי שני חיי אברהם, צריך לדעת כמה זמן הוא חי. אבל מה זה הביטוי הנוסף, אשר חי? מה אני צריך את זה? 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. מה זה אשר חי? הביטוי הזה, אשר חי, מופיע בתורה פעמיים בלבד. פה זה הפעם השנייה. אז מתי הפעם הראשונה? אצל נוח לא. לא, אצל נוח לא כתוב אשר חי. מה? אדם הראשון, יפה. כן. כן, והיו, כן, שני חיי אדם, אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. זאת אומרת, אז אם התורה משתמשת בביטוי הזה כלפי אדם, ורק אחר כך כלפי אברהם, מה זה אומר על אברהם? שהוא מייסד אנושות חדשה, הוא כמו האדם הראשון. כלומר, בעוד שכל אחד הוא הבן של מי שקדם לו, אברהם לא נחשב לבן של תרח, אלא הוא ההתחלה החדשה, אנושות מחדש. כלומר, איפה שהאנושות לא הצליחה, עם ישראל בונה מחדש את אותו ניסיון כדי להצליח. איזה
כתוב שאברהם
באמת כמו
שאמרת,
זה תחליף לחמש פעמים האור שכתוב בגלל העולם, וחמש הפרופות שהקדוש ברוך הוא לא מכיר. יפה מאוד. עכשיו אני רוצה להבין, למה בכל זאת, אז עכשיו שהבנו שאברהם ואדם הראשון יש להם משהו דומה, למה מה שמציין את אברהם נקרא אשר חי, או את אדם הראשון? אני רוצה להסביר את זה. אין אדם שאפשר להגיד עליו שהוא חי באמת. למה? אם אני, כדי להבין את המושג חי, נשתמש לדוגמה בתפוח. התפוח, כשהוא מחובר לעץ, תפוח חי. אבל זה לא נכון, כי את חיותו הוא מקבל מן העץ. אז בעצם מי שחי זה העץ שחי דרך התפוח. והראיה שאם אני כותף את התפוח הוא כבר לא חי. זאת אומרת, חי יאמר על מי שעצמאי, מי שהחיים מכוח עצמו. עכשיו, כל אדם בעולם יש לו הורים. אז אם יש לו הורים, אז זה לא הוא שחי, זה ההורים שלו שממשיכים את חייו דרכו. חוץ משני אנשים, אדם הראשון שאין לו הורים, ואברהם שהוא כמו אדם הראשון, לכן בשניהם נאמר אשר חי. בדיוק, הוא כאילו נחשב להתחלה חדשה. ויגבע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו, אז למדנו שגביעה נאמר בצדיקים, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו את מערת המכפלה. זה, כאן חזל אמרו, מכאן שישמעאל עשה תשובה. עשה תשובה, למה, איך יודעים שהוא עשה תשובה? כי הוא שם את יצחק לפניו. זה נקרא לעשות תשובה? אלא למדנו, מה חטאו של ישמעאל, שהוא צריך לעשות תשובה? הרי את אלוהי אברהם הוא מקבל. אז מה הוא לא מקבל? את אלוהי יצחק. כלומר, הוא מקבל את אמונת הייחוד, וזה הוא עשה כשהוא קיבל את אמונת הייחוד בימי הופעת האסלאם, אבל הוא לא מקבל את זה שהארץ היא של יצחק. לכן התשובה של המצופה מישמעאל זה לשים את יצחק לפניו. איפה זה מתרחש? בחברון. מערת המכפלה. מה מתברר שם? יש לראשונה בהיסטוריה, מאז מלחמת ששת הימים, מצב שבחברון, ישמעאל יודע מה זה חוויה של גלות, להיות נתון תחת השלטון של אחר. עכשיו, זה לוקח לו זמן להבין את זה, הוא יבין את זה ברפיח. אבל, כן, זאת אומרת, ולכן יש קושי לסיים את המהלך הזה, משום שהאומות אינם רוצים שישראל יהיו ישראל. צריך תמיד לאפשר את האלטרנטיבה להתקיים. לכן זה לא דבר שבמקרה שהמעצמות רוצים למנוע מאיתנו להשלים את המשימה של התשובה של ישמעאל. כי זה לידה של עולם חדש. אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם את בני חת, שמה קובר אבא משרה אשתו, ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי, איפה שנמצא ישמעאל. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אז זה הפסוק שהסמכו עליו בני ישמעאל ובני כתורה לפני אלכסנדר מוקדון, אשר ילדה אגר המציא שפחת שרה לאברהם, ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדותם בכור ישמעאל לוויות.
למה התורה מביאה
אותם? דיברנו על זה כשלמדנו על פלדש וידלף ותחש ומעכה. אתם זוכרים? הבנים של נחור. דיברנו על זה שיש שושלות של 12 בנים ובת, נכון? ודיברנו על כך שמדובר בשושלות של תרבויות ירחיות, לעומת תרבות שימשית. ואז ראינו שכל מי שנולדו לו 12 שבטים, הוא דחוי מן ההיסטוריה. הכוונה לקנען, בני יוקטן, בני נחור ובני ישמעאל. אז כל מי שיש לו 12 שבטים,
יעקב.
רגע, יעקב, זה בעיה, מה שאתה אומר על זה. מה?
אבל יש לו דינה.
נו, ואז מה? יש לו, אז 12 בנים, זה בת. לא, 12 בנים ובת. אבל, אז דיברנו על זה. הסברנו מדוע זה כך. הסברנו שאחר כך, אצל יעקב, הוא הופך להיות שמש וירח. התרבות שלו היא תרבות כפולה, שמשי ירחית, ולכן לוח השנה שלנו הוא שמשי ירחי, וכל דיברנו על זה, עוד נחזור על זה כשנגיע לפרשת וישב. בסדר? עכשיו, לגבי נוויות, זה כנראה השבט הנקרא נבטים, שהיה בדרום הארץ, בתקופת בית שני, אלה נוויות מפורסמים, כן, בעדרים שלהם, וכדר, מעניין, כדר, לפי המסורת המוסלמית, זה השבט שממנו משפחת קורייש, שהיא המשפחה של מוחמד. אני שמעתי את זה מערבים, כן? שכדר זה האב הקדמון של השבט הזה. אגב, גם הרמב״ם מביא את זה. הרמב״ם מביא את זה שהמשפחה של מוחמד היא משפחת כדר, וש... מעניין, כתוב בגמרא, בני קדר עובדים למים. למה הם עובדים למים? כי זה מה שאין להם. אדם תמיד עובד לאידאל שהוא לא מצליח לממש. לכן כתוב גם על בני קיטים שהם עובדים לאש. הקיטים יושבים בים, אז מים יש שם, אז הם עובדים לאש. לעומת זה, בני קדר יושבים במדבר, אז הם עובדים למים, זה מה שאין. כשהייתי באבו דאבי ראיתי את זה בצורה מאוד בולטת. בכל מקום מזרקות של מים, תעלות מים, יש איזה מין משיכה מתמדת אל המים שם, כי זה מה שאין. המהר"ל מפראג אומר, על זה בנצח ישראל, שכל אומה בוחרת לה לאלוהות את מה שהיא מדמה שהוא לחלקה. עכשיו לפי זה אפשר להבין מדוע בני אדום, רומאים וגרמנים, אימצו דת של אהבה. כן? הנצרות בנויה על אהבה, כי זה מה שאין בעולם הרומאי, שכולו שפיכות דמים, על חרבך תחיה. ובני המזרח, שאצלם היצר של החיים הוא של גזל ועריות, אימצו דת של מידת הדין. בערבית דין זה דת. זה בא מהמילה העברית דין. כלומר, המניעה, האיפוק מפני הגזל והעריות על ידי צניעות מופלגת ועל חיתוך ידי הגנב. ואז יוצא, ואז עולה שאלה, מה האידיאל של היהודים? היהודים מאמינים באחדות. סימן שזה מה שאין להם. וכדר, ועד באל ומבסם, ומשמע ודומה ומסע. עכשיו, עד באל ומבסם אין לי מה לומר, אבל הרמב"ם אומר, בדבר מעניין, ומשמע ודומה ומסע. הוא אומר, אין אומה שהשפילה את ישראל יותר מבני ישמעאל. ולכן, כשאנחנו תחתם, צריך, ומשמע, ומה תשמע מה שהם אומרים, דומה תשתוק, ומסע תסבול. חדד ותימה, יש עיר בשם תימה בערב הסעודית, קדומה מאוד, היא כנראה של אותו שבט. יתור, בני יתור מוזכרים בימי בית שני ביוספוס פלביוס, בתור שבט ערבי שחי באזור הגולן, שנכבש על ידי ינאי אלכסנדר, וחייבו אותם לעשות ברית מילה, מעניין. נפיש וקדמה, אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצרים ותירותם, 12 נשים ומותם. אגב, כמה יצא לנו פה בני ישמעאל? 12, איך אתם יודעים? יש שתי אפשרויות, או שסופרים, או שרואים את ההמשך. 12 נשיאים לאומותם, זה שתי אפשרויות. יש גם, זה לא מוזכר כאן, זה מוזכר בהמשך, שיש לישמעאל גם בת, כן, בסמת בת ישמעאל או מחלת בת ישמעאל, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנים, והיגב ירוד ויאסף אל המת. מה אכפת לנו כמה זמן חי ישמעאל? זו שאלה הרבה יותר קשה מאשר שאלה למה מוזכרים 12 השבטים.
זה יחס
את שותף
של יעקב.
יחס את שותף של יעקב, וזה משכנע אותך. לא, זה שרשי אומר ככה, אבל מה?
זה לא רק זה, זה המוזכרים, זה כמו המוזכרים של צדיקים, כמו שרה, כמו...
שרה בת 127, אבל הוא בן 137.
יש יחידים שאומרים שרה ו...
אתה אומר בישהו צדיק. יפה. אבל המספר 137 בכל זאת מעורר אצלי תמיהה. אני אגיד לכם למה. קודם כל, לוי חי 137 שנים, כמו ישמעאל. וגם עמרם. עמרם שגם כן חי 137 שנים. זה כבר מתחיל להיות חשוד. אם כן, 3 פעמים 137, זה כבר אומר לנו משהו. דבר נוסף, אם נקבל את הדעה של חז"ל, שיצחק היה בן 37 כשהוא הלך לעקדה, אז בן כמה היה אברהם בעקדה? 137. נכון? ככה זה יוצא. וגם אם אני עושה חשבון, ממוצע בין החיים של שרה, שהיא 127, והחיים של יעקב, שזה 147, יוצא לי ממוצע 137. וגם, זה, אבל זה כבר צריך להוכיח, אבל יש לי קצת הוכחות לזה, כשיצחק מברך את עשיו ואת יעקב, הוא גם כן בין 137. ולכן הוא אומר, לא ידעתי יום מותי, כי הוא חושש, כיוון שהאח שלו, ישמעאל מת בגיל הזה, גם הוא עשוי לעמוד בגיל הזה. כך ש-137 זה מספר שחוזר יותר מדי פעמים בתורה כדי להיות מחוסר משמעות. נכון? עכשיו, יש בפיזיקה דבר מאוד מעניין. יש קבוע פלנק. קבוע פלנק. אחד מהמספרים שצריך להיכנס כמעט לכל נוסחה בפיזיקה, ואם המספר הזה לא היה נכנס, העולם לא יכול היה להיות קיים בכלל. הוא לא מספר ראשוני, אבל הוא יוצא, נכון, 137 זה מספר ראשוני, אתה צודק. אבל אני רק רוצה לומר, קבוע פלנק, באחד מהאופנים, כלומר, אם יש חיתוך מה שנקרא אלפא, אחת מההופעות של הקבוע פלנק זה המספר 137. כך שאפשר לומר שמספר 137 מציין את היציבות של העולם בכלל. אז זה כבר מהסודות של מעשה בראשית. עכשיו, למה 137? אז על פי הקבלה יש גם משמעות למספר הזה, אבל ברור שזה לא במקרה שזה מופיע פה. טוב, בבקשה, שאל.
למה קוראים את בני ישמעאל כדי להגשים, אז שהוא נשא כתורה, שהוא אשתו לכל דבר?
אשתו. אז כנראה שרוצים לומר... כן, הם מנגשים במובן הזה שהם לא האישה העיקרית. יש האישה העיקרית זה שרה, וכל התוספות נקראות מנגשים. לא, לא, זאת לא הייתה השאלה שלו. נכון, אז יש לו שתיים. למה? מה עם הגר?
כולם בני כתורה.
ומה עם הגר? ישמעאל, ישמעאל. אז אתה הולך לפי המדרש. אתה אומר שלפי המדרש, הגר זו כתורה, או שכתורה זו הגר. אבל זה לא כתוב במפורש. עכשיו, זה כמו ששואלים מדוע, הרי אם יש לאברהם אבינו, לפי המדרש, בת בשם בקול. בת הייתה לו לאברהם ובקול שמה. אז למה הוא הולך לחפש אישה בארם נהריים ליצחק, ולא מחתן את יצחק עם בקול? אז אומרים שיצחק רצה אישה לפי הפשט ולא לפי הדרש. כן. כן, כן, כן. אז חז"ל אומרים שכמו אצל שרה, שכולם שווים לטובה. אז המספר 136, יש גם משמעות. לא, רש"י אומר... רגע, אתם אומרים שיש לו רק פילגש אחת בגלל שכתוב פילגשים בלי יוד? בוא נבדוק אם זה נכון. רגע, בוא נבדוק. הנה כאן, ולבנה הפילגשים. נכון, רש"י היה לו נוסחה בלי יוד. זה דבר מעניין. יש כמה פעמים שאנחנו רואים שהטקסט שהיה לפני רש"י איננו זה לטקסט שלנו. בתרומה, 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 כן, טוב, שם יש לי דרשה שלמה, מה זה הסיפור הזה של אבב, שרש"י אומר ש... מה? לא, 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 לא. וגם יש גם בגמרא מקומות ש... יש בגמרא כמה מקומות שבהם הפסוקים לא מובאים כפי שהם במסורה שלנו. מה אני אעשה לעשות? טוב, מה? כן, 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 כן. ההבדל זה, ויגבר זה הפסקת הנשימה. וישכנו מחבילת שור אשר על פני מצרים, שור על פני מצרים כאן ממזרח, המילה פני תמיד ציינת המזרח, בואכה אשורה, על פני כל אחיו, נפל הכוונה, התיישב. עד כאן להיום, שלום.